שיחות תרן, שיחה קו"ו. אומר רבי נתן, ליל מוצאי שבת של שבת תשובה, שנת תק"ע, דיברו במשיח, כי היה מפורסם שאמרו שבשנה זו יבוא, ודעתו של רבנו לא הייתה נוטה לזה. לא הסכים עם מה שדיברו ברחוב, הייתה התעוררות ברחוב, דיברו שהשנה יבוא משיח, וסיפרו לרבנו שנת תק"ע, ואמר שזה לא נכון. ואמר שקודם שיבוא משיח, לא יהיה אחד שיצעק על אמונה. כי כמה וכמה צדיקים שיהיו אז צועקים בקול גדול על אמונה, כמוני היום, עד שיהיה ניחר גרונם, ולא יועיל. יהיה קשה מאוד להזיק באמונה לפני ביאת המשיח. ומה שכתוב בישעיהו ד', כל הנשאר בציון ונותר בירושלים קדוש יאמר לו, אמרו רבותינו ז"ל בגמרא בבא בתרא ע"א, שיאמרו, הסבירו את הפסוק הזה, שיאמרו לפני הצדיקים קדוש, כפשוטו. כי בוודאי הצדיקים שישארו אז והתחזקו וישארו באמונה הקדושה, יהיו ראויים לומר לפניהם אפילו יותר מזה, יותר מקדוש. מהר שישארו קיימים באמונה, ולא יניחו עצמם ליפול ולטעות אחרי העולם. כי העולם יטעה בצורה כזאת שיהיה קשה מאוד להחזיק באמונה. ויהיו כמה מפורסמים ומנהיגים של שקר באותה תקופה. ואין ספק שלא יימצא אז קיבוץ כמונו היום, שנמצאים כמה בני אדם שמתקבצים יחד, שחפצים באמת, אנשים הם אמיתיים, שלא רוצים להיגרר אחרי כל השיגעון של העולם, ורוצים באמת את האמת, לשמוע דבר השם. ואומר רבנו, ואף על פי שיהיה אז איזה קשרים בדור, אך יהיו מפוזרים. באמת יהיו אנשים קשרים, אבל יהיו מפוזרים. ענה ואמר לרבי נתן, כתוב זאת זיכרון בספר, מה שאני אומר לך תכתוב. למען ידעו בימים הבאים שכבר היה מי שידע זאת מקודם, וידעו להתחזק באמונה, בו יתברך ובצדיקה ואמיתיים. וזה לא אומר שלא ילמדו תורה באותה תקופה, וזה לא אומר שלא יתפללו באותה תקופה, זה לא אומר שלא ישמרו שבת באותה תקופה, הכל יהיה, רק האמונה חס ושלום תהיה למטה למטה. כי אז תתגבר מאוד האמונה בממון, תאוות ממון, יכבוש את כל העולם, העבודה הזרה של הממון, וכולם חס ושלום יעבדו את העבודה הזרה הזאת של הממון, שהיא בדיוק ההפך מעבודת השם. פעם אחד היה מדבר מעניין אלול, ואמר שמה שנוהגים לומר תיקונים באלול, שהניגון של התיקונים, כל מיני מזמורים בחודש אלול, חודש התשובה, אז התיקונים האלה שעושים הניגונים, וגם מחלישות הלב שיש לכל אחד אז, מחמת שכל אחד מתאחר באותה תקופה, להישאר בבית הכנסת, בבית המדרש, יותר ממה שהוא רגיל, קוראים יותר, עושים הרבה פעולות יותר רציניות לפני כיפור וראש השנה, הוא אומר מכל זה נעשים תיקונים גדולים.
ללכת בגן בשבילי הכתיפה, זה היה השמיים נפתחים לקראתך.
סימן צדיק, צדיק ב' ליקוטי מורן תניינה, יש שם תורה שנקרא תיקון למקרה לילה, ורבנו שם כותב שצריכים לומר עשרה כפיתת תהילים וכו'. ודע שאלו הם עשרה כפיתת תהילים, עשרה מזמורים. דע אחי, כי בתחילה אמר הוא, ככה מספר רבי נתן, איך מה היה מסביב לאותם עשרה פרקים, מה קרה לפני שרבנו גילה את התיקון הכללי. בתחילה אמר הוא זל לתורה מתחיל לתיקון מקרה לילה, אמר את התורה הזאת לפני התלמידים, ובתחילה בעת שהתחיל לגלותה, אומר רבי נתן, לא הייתי לפניו, אז לא הייתי בשיעור הזה, אך השם יתברך זיקני, ובאתי אצלו סמוך מאוד לאותה עת שהתחיל לגלותה, וסיפר לי אחד מהחבר'ה בשמו את כל התורה שהוא שמע ממנו כשאני לא הייתי בשיעור. ובתוך כך, באותה השעה ששמעתי מפי החבר שלי את התורה הזאת, בתוך כך סיבב השם יתברך שדיברתי עם רבנו, וסיפרתי לו שסיפרו לי את התורה שאמרת כשלא הייתי, ואמר לי את כל התורה חזר לפניי בקיצור. ובאותה העת שגילה התורה הזאת, לא גילה איזה עשרה פרקים צריך לומר. הוא אמר שיש עשרה פרקים, תהילים שהם תיקון גמור לפגם הברית, ולא גילה אבל איזה פרקים. ושמעתי מפיו הקדוש אז שאמר שהיה ראוי לגלות איזה הם עשרה קפיטל תהילים שצריכים לומר, אך איזה שהם עשרה קפיטל שיאמרו הם תיקון לזה. באופן כללי, כל עשרה פרקים תהילים יש בהם תועלת, אבל יש עשרה דווקא ספציפיים וראוי לגלות אותם. ככה רבי נתן אומר שרבנו אמר לו, כי כולם הם נגד עשרה מיני נגינה, כי הרי הפגם הזה מביא לאדם, מביא אותו לעצבות, והתיקון של הפגם הזה זה שמחה, ועשרה פרקים אלה הם מעלים את השמחה של האדם, עשרה מיני נגינה. ואז בעת שגילה התורה הנעל, אמר בתחילה שהתיקון הראשון הוא המקווה, שצריכים לטבול במקווה אחרי שקרה לבן אדם השקרה, קודם כל מקווה להיטהר. ואחר כך גילה את התיקון הזה לומר את העשרה קפיטל תהילים. גם פעם אחד אמר שצריכים להיזהר מאוד לטבול באותו היום שקרה לו מה שקרה לו, שיהיה אדם טהור אחרי המקרה הזה. ואפילו אם לא יוכל לטבול בבוקר, על כל פנים יטבול באותו היום, בצהריים, בערב, לפנות ערב, כי צריכים להיזהר מאוד לטבול באותו היום דייקה, דווקא באותו היום שזה קרה לו, חס ושלום, דווקא באותו היום לא ידחה את הטבילה ליום אחר, ככה אומר רבנו, זה התיקון הראשון. אחר כך מספר רבי נתן, עברו קרוב לארבע שנים, מאז שרבנו גילה את התורה הזאת, שצריכים, שהוא יודע את התיקון הכללי, ארבע שנים עברו, ועדיין הוא לא גילה איזה פרקים. פעם אחת בחורף שכב על מיטתו, ואנחנו עמדנו לפניו, והתחיל לדבר מעניין העשרה קפיטל תהילים שהם תיקון, ואז ציווה עליי לכתוב על הנייר הפסוקים, שמרומז בהם עשרה מיני נגינה שהם התיקון, וישבתי לכתוב. ומפיו יקרא אליי וגילה לי הפסוקים. וכתבתים על הספר כאשר הם נתפסים, ואז גילה דעתו שרצונו לגלות בפרטיות איזו הם עשרה קפיטל תהילים שצריכים לומר באותו היום, והיינו עומדים ומצפים שיגלה לנו, ולא זכינו מיד שיגלה לנו. רק מה, הוא אמר לו לרשום על הנייר את הפסוקים שמרומז בהם העשרה מיני נגינה. עשרה פרקים תהילים שהם התיקון, אבל לא אמר להם עדיין איזה פרקים אלה. אחר כך נסענו איתו, ואחר כך הייתי אצלו באיזה שבת, והזמין השם יתברך שראיתי בעיניי כתיבת ידו הקדושה, שכתב רבנו ורשם לעצמו איזה עשרה קפיטל תהילים צריכים לומר, והשאיר את זה על השולחן שלו. אך לא היה לי, לא היה מדרך ארץ שאני אקח את הכתב יד בעצמי בלי רשותו, ורבי נתן ככה עם העין הציץ לכיוון השולחן לנסות לקרוא ולתפוס במוח איזה עשרה פרקים, אבל הוא התבייש לקחת את הנייר שרבנו כתב שם ולעיין בו בלי רשות. אז הוא אמר, ניסיתי ככה להציץ ולתפוס את זה במוח ולא יכולתי מחמת אימת רבי, בגלל שהוא פחד פן יקפיד. כי באתי להדרו, נכנס כאילו בלי רשות, ומצאתי כתב ידו, והסתכלתי בו בלא רשותו. כי המעשה הזאת הייתה בשבת, פרשת שקלים, שנת תף קוף עין, שאז הוא באותו רגע יצא מהחדר שלו, ונכנס לחדר הגדול, איפה שמתפללים שם בעת קריאת התורה, ואז אני נכנסתי לתוך החדר שלו הפרטי, וראיתי את כתב ידו, אבל זהו, זה עוד פעם, רבי נתן, צדיק, הוא התבייש לקח את הנייר, להרים אותו ולהסתכל מהם הפרקים, אבל רק ככה מרחוק ניסה להציץ ולא הצליח. אחר כך ביום ראשון, בעת שלקחתי רשות מאיתו לשוב לביתי, כן, אחרי שבאים אל הרב לכמה ימים או לכמה שבועות, אז לפני שנפרדים, אז באים, כאילו זה נקרא לבקש רשות, להיפרד, זה הכוונה. אז כשבאתי אליו לבקש רשות, דיברתי עמו ושאלתי אותו, וביקשתי ממנו שיגלה לי את העשרה פרקים תהילים. כי ידעתי שכבר הם נרשמו, כבר רשם אותם, ראיתי אותם על השולחן, אז ביקשתי, ולא רצה. ואמר שיהיה עת אחר לזה, והלכתי מאיתו. אחר כך סמוך לאותה עת, בעת שאני הייתי בביתי בנמרוב, אז גילה את העשרה קפיטל תהילים לפני הרב של העיר ברסלב, ולפני חברי רבי נפתלי מנמרוב, ואז רבי נתן לא היה, וייחד אותם לעדות על זה, לקח את שניהם בתור עדים, את הרב של ברסלב, רבי אהרון מברסלב, ואת רבי נפתלי, אתם עדים, שאני אומר, שמי שיקרא את העשרה הפרקים האלה, זה תיקון גמור לפגם הברית, והביא שני עדים לזה, כמו שבועה. וכך אמר להם, היות בעניין זה הידוע של המקרה של הפגם הברית, נלכדים בוודאי שלושה חלקי העולם. שלושת רבעי מהעולם תקועים בקטע הזה. אני לוקח אתכם לעדות, ותדעו, שאלו עשרה קפיטל תהילים מועילים מאוד מאוד לתיקון הזה, והם תיקון גמור ומועיל מאוד מאוד. ויש מי שיקרה לו על ידי ריבוי אכילה או שתייה, או על ידי חולשה ועייפות, או על ידי שאינו סוחף כראוי, וכל זה אינו כלום. הוא כמו תינוק שמשתין במיטה, בשינה. זה לא נחשב, אומר רבנו, שבא עקב אכילה, חולשה, הולי, גם יש ששומרים אותם מלמעלה, וניצולים, או שהמזל שומר אותו. גם לפעמים נדמה לאדם בשינה בחלום כאילו הוא נופל ואחר כך מתעורר משנתו. גם זה מן השמיים מצילים אותו. על זה אני לא מדבר. רבנו אומר, אני מדבר על מי שקרה לו בגלל ירעורים, שהוא חשב ודמיין וקרה לו מה שקרה לו, מזה נבראים ממש קליפות. אבל מי שאומר באותו היום 10 קפיטל תהילים, בוודאי יתקן בזה מאוד מאוד. וכמה וכמה צדיקים גדולים רצו לעמוד על העניין הזה, בכל הדורות חיפשו את העצה הזאת, איך לפתור את הבעיה של העולם. והתייגעו למצוא לזה תיקון גמור, קצתם לא ידעו בכלל מהו התיקון, קצתם התחילו לידע קצת בעניין זה התיקון, והסתלקו לעולמם באמצע עוסקם בזה ולא גמרו, ולי עזר השם יתברך שזכיתי לעמוד על זה בשלמות ולגלות התיקון הזה לעולם. ועניין תיקון זה, על ידי אמירת 10 קפיטל תהילים הנ"ל, הוא דבר חדש לגמרי, חידוש נפלא, כי הוא תיקון נפלא ונורא מאוד מאוד. ומי שיוכל ללכת למקווה אחר כך, ואחר כך יאמרם, בוודאי מה טוב. אך אפילו אם הוא אנוס, אי אפשר לו לדבול, כגון שהוא חולה או שהוא בדרך, אף על פי כן אם יאמר את התיקון הזה אשרי לו, כי הם תיקון גדול ונורא מאוד. ואם יאמרם בכוונה כראוי, בוודאי מה טוב, אך גם האמירה בעצמה מסוגל מאוד. גם האמירה, איך שאתה אומר את זה, גם כן מסוגל מאוד. ואמר, כי לא נודע זאת מיום בריאת העולם, התיקון הזה. אף אחד עוד לא גילה אותו מאז בריאת העולם. מסתמה, הייתי רוצה לבטל זאת לגמרי, את הפגם הזה. פגם הברית, לבטל, להוציא אותו מהעולם. אך אי אפשר זאת, לא בגשמיות ולא ברוחניות. בגשמיות אי אפשר, כי היה צריך לבטל ולשנות את הטבע של כלליות בני אדם בתמידות. וזה דבר שאי אפשר. לשנות את הטבע של הגוף, את הביולוגיה, אי אפשר לשנות. זה טבע. לכן קורה מה שקורה בדברים האלה. הייתי רוצה לבטל, אבל אני לא יכול, כי אי אפשר לעשות דבר כזה, לבטל את הטבע. ודבר זה אי אפשר. כי אפילו משה רבנו עליו השלום וכיוצא, שביטל את הטבע, כמו קריעת ים סוף, ביטל את הטבע, ועשה כל מיני ניסים במצרים שנגד הטבע, היה רק לפי שעה ובדבר פרטי, כגון קריעת ים סוף, או בקיעת הירדן, וכיוצא שהיה רק לפי שעה, באופן זמני. אבל לבטל את הטבע של כל בני אדם באופן קבוע, שכבר לא יהיה להם השיגעון הזה של פגם הברית, זה אי אפשר לעשות דבר כזה. כי כל אחד ואחד בהכרח לבטל ולשנות את הטבע אצלו. וזה אי אפשר. וגם צריך לבטל ולשנות את הטבע תמיד, לא חד פעמי. וזה דבר שאי אפשר, וגם ברוחניות אי אפשר. אך 10 קפיטל תהילים הם דבר נפלא ויקר ומועיל מאוד. גם ייחד אותם לעדות, את רבי אהרון ואת רבי נפתלי עדים, ואמר שגם כי ימלאו ימיו אחרי הסתלקותו מהעולם, מי שיבוא על קברו ויאמר שם אלו 10 קפיטל תהילים ויתן פרוטה לצדקה, אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו והטעיו מאוד מאוד, חס ושלום, אני אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו, ואני חזק מאוד בכל הדברים שלי. אך בזה אני חזק ביותר, במה שהבטחתי פה, שאלו 10 קפיטל מועילים מאוד מאוד. ויאמרם כסדר שהם כתובים בתהילים, ואמר שהוא תיקון הכללי, כי כל עבירה יש לה תיקון מיוחד, אבל תיקון הנ"ל הוא תיקון הכללי. גם אמר אז, שעניין הנ"ל של אלו 10 קפיטל תהילים, יאמרו ויגלו בפני הכל, תפיצו את העצה הזאת, את הדבר הזה שגיליתי. ואמר, אף על פי שהוא דבר קל לומר 10 קפיטל תהילים, אף על פי כן, גם זה יהיה כבד מאוד לקיים. וכן נתקיים עתה בהבנותינו הרבים, אומר רבי נתן, שמחמת ריבוי המחלוקות על רבנו, רוב העמון רחוקים מאוד לקיים את העצה הזאת, והוא רבנו הודיע כל זה מקודם, ואנחנו עשינו מה שמוטל עלינו להודיע תיקון לכל החפץ להתקן, וכל אחד הטוב בעיניו יעשה, השומע ישמע, והחדל יחדל, והחדל יחדל, ואנחנו את נפשנו הצלנו. מה שהרב בא למחבר סדר תיקון שבת, יש ספר שנקרא סדר תיקון שבת, הוא מביא שם בתוך הספר, ככה מספר רבי נתן, מביא שם את התיקון הכללי, והוא אומר שהוא מביא את זה בשם ספר שנקרא עשרה הילולים, וזה אינו, אומר רבי נתן. רבי נתן כל כך אהב את רבנו שהוא לא נתן שיעשו כל מיני חיקויים. אז אומר רבי נתן, ידידי הקורא, עיינה בספר תיקון מועד ותראה שמובאים שם בפירוש בשם רבנו, הרב רבי נחמן ז"ל, וכן בכמה ספרים יש שמובאים שם בשם רבנו ז"ל. התיקון הכללי מובא שם בשם רבנו. ופה בא למחבר ספר תיקון שבת, הוא מביא את זה בשם מישהו אחר. וגם נסנה וחפש בכל הספרים שמובאים שם שלא בשם רבנו, ותראה שכולם נתפסו אחרי פטירת רבנו. גם זה שעכשיו מביא את הספר הזה ששם הוא ראה את התיקון הכללי, זה אחד שנפטר אחרי פטירת רבנו, הספר הזה נכתב, שנפטר תחילת שנת תף קוף עין א' בחול המועד סוכות, זה זמן הפטירה של רבנו. ואפשר, רבנו מלמד זכות, רבי נתן, שהרב הנעל וכיוצא בזה, בגודל תשוקתם לזכות בהם את הרבים בתיקון גדול כזה, וידעו שיש שנמצאים מתנגדים וחולקים על רבנו ז"ל, ואם יגידו את זה בשם רבנו, לא יגידו את זה, לכן הם קיימו בנפשם מאמר חז"ל שמותר לשנות בדבר השלום, ואמרו את זה בשם מישהו אחר, בגלל שהם רצו שהדור כן יעשה את זה, הם ידעו את גודל התיקון, והם ידעו שאם הם יגידו בשם רבנו, לא יגידו את זה, כי יש עליו מחלוקת. ואתה בין תבין שצדקו הנאמר לעיל שהם תיקון חדש לגמרי, ולא ידע מזה שום נברא מימות עולם, ותאמרם בשם רבנו ז"ל, בכדי ששפתותיו יהיו דובבות בקבר, שכל הצדיקים מתגעגעים לזה, ומזה אשר אילצוני לגלות כל הנעל, וזכותו יעמוד לנו, וכל פגמנו וצערותינו יתוקנו, ויושענו, אמן, כן יהי רצון. שייך למה שאמר רבנו ז"ל על הפסוק תהילים פ"ט, הודיע אמונתך בפי. רבנו הסביר את הפסוק הזה, שעיקר האמונה תולה בפה, תלויה בפה של האדם. כתוב בפסוק, הודיע אמונתך בפי, רבנו אומר שעיקר האמונה תלויה בפה של האדם. אומר רבי נתן, מצאתי מכתב יד החברים, חברים שלו גם כן כתבו הידושים מרבנו, אז הוא ראה בכתב יד של החברים שלו, ביאור יותר קצת למה שרבנו אמר פה. מה כתוב שם? כשנופל לאדם ספקות באמונת הבורא יתברך שמו, יאמר בפה מלא, אני מאמין באמונה שלמה שהוא יחיד, ראשון ואחרון. יוציא מהפה את הדיבור הזה, אני מאמין באמונה שלמה. שעוברים לאדם מחשבות נגד הבורא יתברך, נגד האמונה, כל מיני ספקות ובלבולים, שיוציא בפה, אני מאמין באמונה שלמה. הודיע אמונתך בפי. כי ידוע שיצר הרע נמשך מגבורות הנפולים. זאת אומרת, מידת הגבורה הנפולה, מידת הגבורה זה מידה שאדם יכול להתגבר בה נגד יצרה, זה מידה שיכולה לעורר אותו לשמחה, להתלהבות, כשהיא בקודש, אבל יש מצב שמידת הגבורה נופלת, ואז היצרה מתגבר. ויש גבורות דקדושה שבהם ממתיקים הגבורות של הקליפה, של היצרה. הדיבור הוא בחינת גבורות דקדושה. כמו שכתוב בתהילים, וגבורתך ידברו. נמצא, כשיומר, אני מאמין באמונה שלמה בבורא, זה גבורה די קדושה, זה ימתיק ויבטל את הגבורה של הקליפה, שבא לו בראש ספקות ובלבולים נגד האמונה. וזה שאמרו בגמרא ברכות ה', לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. דהיינו, שבגבורות של הקדושה, ממתיק הגבורות של הקליפה. ירגיז יצר אדם את היצר הטוב על יצרה, ירגיז לשון גבורה, יתגבר עם כוחות של גבורה נגד הגבורה של היצרה. וזה שאמרו בגמרא, מי שרוצה שלא יהיה רגזן, יהיה דיבורו בנחת. נמצא שהדיבור בנחת הוא אינו כל כך רוגז, והשתיקה משתק הרוגז. אבל הדיבור בפה מלא הוא פינת רוגז, שהוא פינת גבורה. זאת אומרת, הדיבור בפה שהוא גבורה, הוא יכול למתק את הגבורה של היצר הרע.
אדמה
אומר רבי נתן, הוא ראה בכתב יד החברים שלו עוד איזה חידוש. כתוב שם כי יש שני מיני אכילת הבהמיות, כן, חידושים שהחברים שמעו מרבנו, כשרבי נתן לא היה אצל רבנו, אז הם כתבו את זה. יש שני מיני אכילת הבהמיות. דהיינו שיש אדם שאוכל בתאווה גדולה כבהמה, והמאכל הוא מאכל אדם. ויש אדם שאוכל כאדם. אבל המאכל אינו מאכל אדם. מה זה נקרא? אדם כשאוכל בתאווה גדולה, זה כמו הבהמה. מתנפלת על האוכל, אוכלת, אין לה נימוסים, הבהמה אוכלת, ככה הטבע שלה, זה ככה היא מובנית. אז אכילה בצורה כזו, זה נקרא לאכול כמו בהמה. אבל המאכל הוא מאכל אדם. גם אם תיתן לבהמה סנדוויץ' שהאדם אוכל אותו, היא תאכל את זה באותה צורה, היא בהמה. אז רבנו אומר, יש בן אדם שאוכל כבהמה, והמאכל שהוא אוכל זה מאכל אדם, ויש הפוך. יש אדם שאוכל כמו בן אדם, בנימוס, והכל בסדר, אבל המאכל שהוא אוכל, הוא אוכל מאכל של בהמה. המאכל הוא של בהמה. דהיינו, מה זה מאכל של בהמה? שהניצוצות לא נתבררו כל כך שראוי לאדם, אלא הוא מאכל בהמה. זה מאכל אדם, הוא יותר מתוקן, הוא יותר מנופה, הוא יותר נקי, גם מבחינה רוחנית, מבחינת ההלכות של כשרות, וכל מה שיש מסביב, וגם מבחינה גשמית, הניפוי, הניקוי מתולעים, וניקוי מפסולת, וכל מה שיש, קליפות שיש על האוכל, מה שבהמה לא מחשבנת מה, היא אוכלת את הפרי עם הקליפה, הכל. אז זה נקרא שני סוגי אכילה. האוכל משני המאכלים האלה, בא לידי חולי הקדחת. בצורה כזאת, או שהוא אוכל כמו בן אדם, אבל אוכל מאכל בהמה, או שהוא אוכל כמו בהמה, מאכל אדם. וזה שכתוב בתהילים סמך וב. הרכבת אנוש לראשנו. דהיינו, כשאנו במדרגה קטנה, שאדם גדול ממנו שאנו אוכלים משני המאכלים הנ"ל, מה פירוש? הרכבת אנוש, אנוש זה בן אדם. הרכבת את הבן אדם על ראשנו. זאת אומרת, הרכבת את מדרגת בן אדם, מדרגת בן אדם היא מעל הראש שלנו. זאת אומרת, אנחנו עוד לא במדרגת בן אדם, שאנחנו אוכלים כמו בהמה. או שהמאכל הוא מאכל בהמה, או שהאכילה היא בצורה של בהמה. זה נקרא מדרגת אדם היא אנוש, היא מעל ראשנו. אז באנו באש ובמים. באש ובמים זה חום וקור, חום וקור זה קדחת. ואפילו הרופאים אומרים גם כן כך, שקדחת בא ממאכל יותר, מהאוכל הלא נכון. וזה בגשמיות, וברוחניות גם כן כך. כי כשאדם הוא בחינת דעת, יש לו דעת, אז יש בו אהבה ויראה דקדושה. כשנופל מבחינת דעת, אז הוא נופל לאהבה ויראה נפולה. מה ההבדל? אהבה ויראה דקדושה זה אהבה לדברים הטובים, אהבת השם, אהבת החסד, אהבת הבריות, ויראה דקדושה זה יראת השם. ואילו הנפילה מזה, כשאדם נופל מאהבה, אז הוא נופל לאהבה לא טובה. לאהבה לא טובה, אומר רבנו, זה תאוות. אהבה לכל מיני דברים שהם שייכים לבהמות. וכשיש לו יראה נופלת, במקום שתהיה יראת השם, היא הופכת להיות פחד. יראה נפולה זה פחד. פחד מכל מיני דברים בחיים שמפחידים אותו, ובתוך הלב שלו הולך כל הזמן פחד. הוא לא מזהה ממה, אבל כל הזמן הלב נמצא במתח של פחד. אז זה נקרא יראה נפולה. וכשאדם אוכל אחד משני המאכלים הנ"ל, הוא נופל מבחינת דעת. כי מותר האדם מן הבהמה עין, רק הדעת. וכשהוא נפל למאכל בהמה, אז הוא נפל מהדעת. אז נהיה לו דעת של בהמה. אז הוא נפל מהדעת, אז הוא נפל מאהבה לתאווה, מיראה לפחד. נמצא כשאוכל מאכלים כאלו מבחינת בהמה ונופל מבחינת דעת ונופל באהבה ויראה נפולה, וזה שכתוב הרכבת אנוש לראשנו, כנ"ל עם מדרגת אדם עם על ראשנו, באנו באש ובמים, באש ובמים זה אהבה ויראה הנפולה. שקר לי
מבקש סליחה מאחר, והאגו לא נותן לי, רוצה להתבייש להיכנע להתפלל, והרגש משקר לי. אין אדם בעולם שלא טועה,
שבא מלמברג והיה עדיין החולת שלו, עדיין הוא הוסט, זה החולי שרבנו נפטר ממנו, שחפת. כשבא מלמברג, זה מקום שהיו שם דוקטורים גדולים, והוא נסע לשם עם אשתו שגם הייתה חולה במחלה הזאת. ואז היה נוסע כמעט, כשהוא חזר משם, אחרי תקופה שהוא היה שם בלמברג, חזר לביתו לברסלב, אז היה נוסע כל יום לטייל סמוך לעיר. היה יוצא מהעיר לשדות, לרפואה, ושאר כוונות נוראות שהיה לו בזה. ושמענו מפיו הקדוש אז בדרך, בטיול, כשאנו יוצאים לשדה, כמה תורות וכמה שיחות וסיפורים נפלאים ונוראים. גם המאמר המתחיל, דה, כשאחד מתפלל בשדה, זה תורה בדקותי המורן תניינה סימן י' א', גם את זה רבי נתן כתב את התורה הזאת, שהוא אמר אותה בשדה. אז רבנו אמר, כשאחד מתפלל בשדה, זה נאמר על הפסוק ויצא יצחק לסוח בשדה, כשאדם מתפלל בשדה, עמדנו בשדה, רבי נתן מספר את הסיטואציה, איך קרה שהוא התחיל לדבר את התורה הזאת, כן, נסענו עמו לטייל, עמדנו בשדה, וירדנו מהעגלה, הוא היה עדיין יושב על העגלה, ועמדנו סביבו, בתוך כך הגיע שעת המנחה, והיינו רוצים להתפלל שם. אז אמר התורה הנ"ל, את התורה הזאת בליקוטי תניינה סימן י"א, שהיא מתחילה כשאחד מתפלל בשדה, והעניין שם בתורה הזאת, כשמתפללים בשדה, אז כל העשבים נכנסים לתוך התפילה, נותנים את הכוח שלהם לתוך התפילה. איזה כוח העשבים נותנים? העשבים גם מתפללים. גם הם מעללים את הקדוש ברוך הוא, כל הבריאה מעללת את הקדוש ברוך הוא. במה היא מעללת את הקדוש ברוך הוא? בתכונות שלה, ביופי שלה, במה שהקדוש ברוך הוא נתן בה. היא מעללת את הקדוש ברוך הוא, תראו את הפלא האלוקי, תראו איך אני נראית, תראו את הפרחים, הצמחים, כל אחד מתפאר ביופי שלו, בחוכמה שיש בו, בזה הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא ומפאר אותו. אז רבנו אומר שנמצאים בשדה, ומי שיש לו אוזניים טובות, הוא יכול לשמוע איך התפילה שלהם מצטרפת לתפילה שלך, והיא עולה עם התפילה שלך, וזה נותן לך יותר חשק ויותר כיסופים לדבק בקדוש ברוך הוא בתפילה. ואחר כך אמר רבנו, שכמו שאנחנו עומדים סביבו, התלמידים, הוא רואה כל העשבים, איך כל עשב ועשב דוחק את עצמו לכל אחד מאיתנו פה, ורוצה להתכנס איתנו לתוך התפילה שלנו. גם התורה של היה מקום כבודו, על הפסוק, והיה עשה לו עולה, שהיא נאמרה, נכתבה בסימן י"ב בדיקותי מורן, תניינה, והתורה על מאמר, מה הטעם שהגמל, הזנב שלו קצר, והשור, הזנב שלו ארוך, כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת. זה התורה שרבנו אמר, שמתחילה אלו המתפארים בגדולות, בסימן תדווה בליקוטי מורן. והתורה, עוד תורה, שהיא מתחילה ככה, הקשו, מפני מה כשאדם מבקש פרנסה, זו תורה בסימן תדזיין. כל זה אומר רבי נתן, כל התורות האלה שמענו על הדרך בשעת הטיול, ועוד שאר תורות. וכל המאמרים הנ"ל, ומה שנאמר על בדיחה דעתה, שהיה לו מצב רוח טוב של בבדיחות השמח, וכל מה ששמענו על הדרך, הכל מקושר ומרומז במאמר רבותינו ז"ל, באגדה הפליאה ששאל רבי יהודה לרבי זרע, בעת שהיה בדיחה דעתה, 49 תרנגולה עמד לעינה, ושם מרומז כל זה. בגמרא שם מסופר ששאל רבי יהודה לרבי זרע, רבי זרע היה במצב רוח טוב, הוא קלט עליו שהוא ככה, בבדיחה דעתה, יש לו מצב רוח טוב, אז הוא שאל אותו את כל השאלות האלה, למה הגמל הזה, הזנב שלו קצר, ולמה השור ארוך, ועוד כמה שאלות. זה על כל זה הוא אומר נאמרה תורה.
יונתי בחג והסלע, בסדר המדרגה, בסדר המדרגה. הריני את מראי, השמיעיני את קולי. הריני את מראי, השמיעיני את קולי, כי קולי
שדיבר עמי רבנו וגילה לי הדרך לעשות מטורות תפילות, אמר לי שטוב לכתוב לעצמו התפילות. רבנו דיבר שאדם יעשה מטורות שהוא לומד תפילות, כי כל התורות מדברות על כל מיני מדרגות שאדם יכול לזכות להם, וזה כשהוא לומד את התורה זה תיאוריה. להגיע למעשה, זה כל הקטע של התורה. להגיע להיות כזה, להגיע למדרגה הזאת. לכן רבנו אמר, תעשו מהתורות תפילות. למדת שכמה זה טוב להיות רגוע, תתחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא, תעשה אותי רגוע. כמה זה טוב לתת צדקה, כמה זה טוב להיות נקי במידות האלה, במידות האלה. ריבונו של עולם, תביא אותי למדרגה הזאת, וכו' וכו', דבקות בהשם, תביא אותי השם, תעשה מכל מה שאתה לומד, תורה. אז אומר רבי נתן שהוא שמע מרבנו שגם טוב לכתוב לעצמו את התפילות. ואז ראיתי והבנתי בתנועותיו הקדושים שהוא דבר נפלא ונורא מאוד מאוד לעשות מטורות תפילות. כמו שאמר, שנעשים מזה שעשועים גדולים למעלה, שעושים מטורה תפילה. גם פעם אחד היה מדבר עם אחד והיה מתגעגע מאוד שיעשו מטורות שלו תפילות. ואמר, אני חפץ מאוד שיעשו מטורות תפילות, אך איני יודע למי מוסרים זאת. רבנו רצה שמהתורות שלו מלכותי מורן יעשו ספר תפילות, והוא אומר שהוא לא יודע למי למסור שיעשה את הדבר הזה, שיקח את הלכותי מורן ויהפוך אותו לתפילות. סוף, סוף סוף רבי נתן עשה את זה, אבל פה רואים את ההנהגה של רבנו שהוא לא היה מכריח כלום. כלום לא היה עושה בלי התייעצות עם הקדוש ברוך הוא, בלי שהוא קיבל שידור מלמעלה מהקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר. פה יש לו תלמיד שכותב לו את כל הספרים, והוא לא אומר לו, רבי נתן, תעשה. עד שלא יגידו לו מהשמיים. אז הוא אומר, אני לא יודע למי למסור את זה. עדיין לא יודע הכוונה. ופעם אחד הראה לי, אומר רבי נתן, בספר אחד שהיה אצלו, רבינו הראה לי, שנקרא יד הקטנה שם הספר, ובסוף מבאר שם כמה עניינים, הספר כותב אותם בעניין התפילה. שמדבר על השם יתברך, הוא מתחיל בכל דבר, אלוקיי, תעזור לי, אלוקיי, אלוקיי. וקרא אותי, וציווה לי לעיין בו בפנים, אמר לי, כך, תקרא את זה. ורמז לי, ראה, שזה המחבר מדבר כמה עניינים מדרושיו להשם יתברך בלשון תפילה. ורמז לי שתשוקתו מאוד לעשות כך מתורותיו הקדושות, לעשות מכל התורות תפילות. כי כן היה דרכו לרמז על דברים גבוהים על ידי דברים קטנים, מהמד שהיה קשה לו לבאר דעתו בפירוש, מגודל הקטרוגים והמניעות ועוד מכמה טעמים. על כן רמז בדרכים נפלאים, כדי שהאדם בעצמו יבין דעתו מאליו אם ירצה. ויש בזה עניינים נפלאים בהנהגתו עמי בכמה עניינים ואי אפשר לבארם. גם אמר, כשעושים מהתורות תפילות, נעשים מזה שעשועים גדולים למעלה. שלא עלו לפניו יתברך שעשועים כאלה מימות עולם. ויותר מזה, חזקנו רבנו בזה. על ידי השיחה הקדושה ששח עימי אחרי אמירה את התורה בראשית לעיני כל ישראל, אחרי שהוא גמר את התורה הזאת בסימן תניינה סמר זין, כמבואר לי כמן, אז הוא חזק אותי מאוד בזה, שכמה טוב שיעשו מהתורות תפילות.
עמוק בתוך הלב, כל יום כל דקה, מרגיש במלחמה, אתה אומר, אליך ברירה, שום דרך חזרה, ההתלבטות קשה.
בליקוטי מורן תניינה סימן מבב, אמר רבנו שקשיה, קשיה, קשה, קושיה, שיש לאדם קושיה, הכוונה, זה ראשי תיבות שמה השם קולי אקרא, שם הוויה, י' כ' ו' כ', שמה השם קולי אקרא. ואומר רבי נתן, קודם תיבת ועל כל פנים, השם יתברך שומע קולו, שזה ישועתו, כמו שכתוב שם באותה תורה, אומר רבי נתן, נראה לי שחסר שם משהו. והעיקר, חסר שם משפט או איזה הסבר. והעיקר, כי הצעקה בליבו בעצמה, שאדם צועק בלב שלו מצער, היא בחינת אמונה. על מה הוא צועק? שיש לו קושיות, קשיה. קשה לו על הקדוש ברוך הוא, קשה לו למה הקדוש ברוך הוא מנהל איתו את החיים ככה. זה כל מיני עירורי כפירה שעוברים לו בראש, בלב, קשה לו, קשה לו. צריך להתגבר, ללכת עם אמונה פשוטה, כי האמונה היא תמתיק את המצב הקשה, ולהפך, חס ושלום, אם אדם בועט, נהיה להפך. אז הוא אומר רבנו, העיקר הצעקה בליבו, שהוא צועק בלב, מצער על המצב, על הבלבולים שלו, זה בעצמו בחינת אמונה. כי אף על פי שבאים עליו כפירות גדולות וקושיות, עם כל זה, מאחר שצועק על כל פנים בליבו להשם יתברך, בוודאי עדיין יש בו ניצוץ ונקודה מהאמונה הקדושה. כי אם חס ושלום לא היה בו שום נקודה מהאמונה, לא היה צועק בכלל. נמצא שהצעקה בעצמה שהוא צועק מתוך הלב היא אמונה. ואבין זה. גם על ידי הצעקה זוכים לאמונה. היינו שהצעקה בעצמה היא בחינת אמונה. רק שהאמונה הוא בקטנות גדול, ועל ידי הצעקה בעצמה יכול לזכות לאמונה. היינו לעלות ולגדל את האמונה, עד שיסתלקו הקושיות ממנו, ואפילו אם אינו זוכה לזה עדיין, אף על פי כן הצעקה בעצמה היא טוב מאוד.
בודד, מוקד שמח, כל היום בלי הפסקה, מצווה גדולה להיות רק בשמחה. רבי נחמן מאומן,
רבי נחמן מאומן. כפיים שמיים,
רבי נחמן מאומן,
רבי נחמן מאומן. כפיים שמיים, כפיים. זה שיר טוב.
שמעתי מאיש אחד אומר רבי נתן מאנשינו, שאמר שקודם שסיפר רבנו זה את המעשה של הבן מלך שהיה כולו מאבנים טובות, מעשה היי בסיפורי מעשיות של רבנו, אז הוא אומר שקודם שהוא סיפר את הסיפור הזה אמר, אני יודע מעשה שיש בה כל השם של ממבט, שם השם שממבט אותיות, שהוא בראשי תיבות של אנא בכוח, גדולת עמך, אתה תצרוה, קבל ירידה, אתה עמך, וכו' וכו'. 42 אותיות, שם השם עם 42 אותיות. רבינו אמר, אני יודע את השם הזה. את זה הוא אומר, רבי נתן, הוא אמר, לפני שהוא סיפר את המעשה של הבן מלך שהיה מאבנים טובות. ואחר כך סיפר את המעשה. ואף על פי כן, אין לנו יודעים אם זאת המעשה, זה המעשה של שם ממבט שהוא אמר. וגם אנוכי שמעתי מפיו הקדוש לפני כמה שנים שאמר שהבעל שם טוב זל היה יודע מעשה שהיה בה שם של ממבט, ודיבר עם מי אז מהשם של ממבט, ושאל אותי למצוא פירוש בלשון לעז, בלשון של הגויים שהייתה מדוברת אז, על שתי אותיות וו צדיק שנמצא בשם הזה. השם ממבט, יש בו גם את האות וו וצדיק. אז תסביר לי מה זה וו, שואל את רבי נתן, מה זה וו בשפה של הגויים? מה המשמעות של המילה וו? אם יש להם את המילה הזאת, אז מה המשמעות? וצדיק. ולא יכולתי למצוא מרבי נתן. וכפי המובן היה, שכבר יודע סוד כל השם הנ"ל, רק שתי אותיות אלה היו חסרות לו, לכן הוא שאל אותי שאני אסביר לו איך הם, מה המשמעות שלהם בשפה של האוקראינים אולי. כי עדיין אינו יכול להכניסם בתוך העניין שהיה רוצה להלביש בו את השם הנ"ל.
Mi 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 she osoni sin ni
כשסיפר המעשה של הבעל התפילה, מעשה י"ב בסיפורי מעשיות, שאל אותנו אחר כך, אחרי שהוא גמר את הסיפור, שאל אותנו רבנו, מי סיפר את המעשה שהיה כתוב באוקראיניקוס שלהם? זה ספר, ספר של, ספר ההיסטוריה שלהם. נקרא לזה ככה. מי סיפר את המעשה? שמה, בסיפורי מעשיות, מעשה י"ב, כתוב שמה קטע שמישהו סיפר את מה שהיה כתוב בספרי ההיסטוריה שלהם. שמה היה כתוב שמה? שהיה, העולם התהפך ונעשה מים יבשה, והיה איזה שינוי גדול בעולם, זה היה כתוב בספר הזה. ובתוך הסיפור מישהו סיפר את זה, את הדבר הזה. אז רבנו שאל, מי זה? מי זה שסיפר את הסיפור הזה, ההיסטוריה הזה? מעניין הכיתות שנעשו בעת שהרוח שערה בעולם, והפך את העולם, ועשה מים ליבשה. השבנו לו שזה סיפר אחד מהגיבורים של הגיבור לבעל תפילה. כן, רבנו סיפר את הסיפור. ועכשיו הוא ביקש מהם, תזכירו לי מי זה בסיפור שסיפר את ההיסטוריה הזאת. אז אמרו לו שאחד מהגיבורים של הגיבור, אחד מהצדיקים שהיו שם, מעשרה צדיקים שהיו בסיפור הזה, היה אחד מהם נקרא הגיבור, והוא סיפר את הדבר הזה. ואז רבנו נענה בראשו, שזה נכון. והבנו מדבריו שיש בזה מכוון גדול מאוד. מה שדייקה, אחד מהגיבורים סיפר זאת, כי היו שם עשרה. אז רבנו דייק דווקא שאחד מהגיבורים הוא זה שסיפר את המעשה ההיסטורי הזה. ומזה תלמד שבכל דיבור ודיבור של המעשיות יש מכוון גדול, מאוד מאוד. מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. כל הסיפור מדויק, מדויק, כל הסיפורים של רבנו. והוא אמר שאם עושים איזה שינוי, אפילו במילה אחת בסיפור, מאבדים הרבה הרבה מהתכלית של הסיפור. המעשה של שבעה בית לרס, שבעה קפצנים, שסיפר רבנו, המעשה ה-13 בסיפורי מעשיות. רבי נתן אומר, את הסיפור הזה הוא סיפר במשך כמה ימים. ובכל פעם סיפר עניין השייך לזה, שסיפרו ממנו, שעל ידי זה התחיל לספר המעשה. זאת אומרת, רבנו ישב ככה עם התלמידים ודיברו. שיחות חולין, דיברו על הל, דה, כל מיני דברים, לא. וכל פעם שמישהו אמר איזה משהו שעורר את רבנו, הזכיר לו, אז הוא התחיל לספר חלק מהסיפור. אז מספר רבי נתן שככה זה התחיל. בתחילה, בליל שבת קודש, התחיל על ידי הטבקי. טבק, טבק להערכה. מה היה? איש אחד מהתלמידים פתח קופסת טבק, ורבנו לקח להריח. ואז נזכר רבנו במכתב ששלחתי אני לחבר שלי, רבי נתן מספר, שהוא שלח לחבר שלו מכתב, והמכתב הגיע לידיים של רבנו. ומה רבי נתן כתב לחבר שלו? רבי נתן היה כותב מכתבים לחברים לחזק אותם, אז הוא כתב לחבר שלו שיהיה בשמחה, והזכיר לו את דברי רבנו. המכתב הזה נפל לידיים של רבנו. אז רבנו דיבר על זה. עכשיו, אחרי שהוא לקח את הטבק, הוא נזכר במכתב, אמר, אני אספר לכם איך היו שמחים. כן, הרי רבי נתן כתב במכתב, לחבר שלו שיהיה בשמחה, אז רבנו אמר, אני אספר לכם איך אספר לכם איך פעם אחת היו שמחים. ככה התחיל הסיפור ה-13 של שבעה הקפצנים. והם כששמעו את זה, הם לא ידעו שהוא מתחיל לספר סיפור. חשבו שהוא קישר את זה למכתב של רבי נתן שכתב לחבר שלו להיות בשמחה. והתחיל לספר המעשה. וסיפר כל התחלת המעשה עד סוף המעשה של יום ראשון. כן? בתוך המעשה הזה של השבעה הקפצנים יש שבע סיפורים נפרדים שמתקשרים, שכל אחד מהסיפור הוא מדבר על אחד הקפצנים. אז ביום הראשון הוא סיפר את כל המעשה של הקפצן הראשון. הקפצן הראשון שהוא היה עיוור. כל זה, אומר רבי נתן, היה בליל שבת קודש, אחרי הסיפור של הטבק, ואז אני הייתי בביתי בנמרוב, ולא הייתי בשעה שהוא התחיל לספר, רק את זה שמעתי אחר כך מהחברים. אחר כך, ביום שלישי, בא חברי לביתו, וסיפר לי מעשה זאת, ועמדתי מרעיד ומשתומם. כי אם אמנם כבר שמעתי ממנו מעשיות נוראות הרבה, אבל מעשה כזאת עדיין לא שמעתי מפיו הקדוש מעולם. אחר כך נסעתי לשם, לרבנו, ובאתי לביתו, בעת שהיה סגור בחדרו כבר, שעות שהוא הולך כבר לסגור את עצמו, לישון וכו'. ובבוקר, שהוא יום רביעי, נכנסתי אצלו ודיברתי עמו הרבה. וסיפרתי לו מעשיות מהעולם ששמעתי בסמוך, כל מיני חדשות ששמעתי, סיפרתי לרבנו. אחר כך דיבר עמי מעניין המעשה שסיפר בליל שבת קודש, כשלא הייתי. ואמר שהוא חפץ מאוד לדע הסוף. דיינו מה נעשה בכל שאר שבעת ימי המשתה. הוא אומר לרבי נתן, שהוא סיפר בליל שבת את הסיפור של הקפצן העיוור, אבל הוא רוצה לדעת מה הסוף של הסיפור הזה. זאת אומרת, כשרבנו מספר את הסיפור, מתחיל לספר את הסיפור, הוא לא מכיר את הסיפור. הוא שומע אותו מלמעלה, ברוח הקודש. כמו שמופיע בלקוטי מורן, תורה כף א', בעוד מקומות שרבנו אומר שהצדיק מקבל את התורות שלו מבחינת קדם. זה לא הוא יושב ומכין אותם, אלא הוא נקשר לקדוש ברוך הוא במחשבה, והקדוש ברוך הוא מזרים לו, פותח לב העליון, כמו שכתוב בתורה כף, ושופך לו לתוך המוח, תורות על תורות, כמו שהיה עם משה רבנו, על פי שער רוח הקודש לאריזל. שם כותב האריזל, שהמדרגה של הנבואה של משה רבנו הייתה שלתוך המחשבה שלו נזרקו הדיבורים שיצאו מפיו, ולא משה אומר את הדיבורים, רק משה מקשיב לדיבורים שיצאו מפיו, והקדוש ברוך הוא נשלחו לו דיבורים לתוך הפה, דרך המחשבה, לתוך הפה, והוא אמר אותם ומשה הקשיב לדיבורים היוצאים מפיו, וזה הייתה קבלת התורה בנבואה של משה רבנו. זה לא משה רבנו מדבר, אלא הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך פיו. ושם השער רוח הקודש כותב באריזל, שזה קורה באמצע תפילה יכול לקרוא, באמצע לימוד תורה, באיזה שאדם עוסק במשהו, בקדושה, מתחיל להיות השפע הרוחני הזה של הנבואה לרדת אליו. רבנו היה במדרגה הזאת. ופה אנחנו רואים את הראיה לעניין הזה, שהוא אומר לרבי נתן, אני מתגעגע מאוד לשמוע את סוף הסיפור. מה זאת אומרת? אתה מספר את הסיפור ואתה מתגעגע לשמוע את סוף הסיפור. דיינו מה שנעשה בכל שאר שבעת ימי המשתה, וזאת הראיה. מישהו מהמדפיסים הכניס בסוגריים, עשה תיקון לדיבור הזה של רבי נתן. רבי נתן ציטט בדיוק את המילים של רבנו. רבנו אמר שהוא חפץ מאוד לדע את הסוף. לדע את הסוף זה לדעת את הסוף. מישהו מהמדפיסים, מזל שלנו שלא מחק את המילה לדע, כי הוא לא הבין איך בן אדם רוצה לספר סיפור שהוא לא יודע, אז במקום לדע הוא כתב בסוגריים לספר, שהוא חפץ מאוד לספר את הסוף של הסיפור. וזה לא זאת הכוונה. רבנו באמת לא ידע את הסיפור. כמו שאמרתי שבהרבה מקומות בלקוטי מוהר"ן, משמע שרבנו קיבל את התורה שלו בנבואה. אז אכן הוא כתב, אני מתגעגע לשמוע את הסוף של הסיפור. אז את תחילת הסיפור הוא קיבל על ידי הטבקי, שהוא לקח את הטבקי ונזכר במכתב של רבי נתן להיות בשמחה, ואז הוא התחיל, מהפה שלו התחיל לצאת דיבור. גם בשיחה הקודמת שקראנו, שהוא שאל את החבר'ה, אחרי שהוא גמר את הסיפור, אחרי שהוא גמר את הסיפור של הבעל תפילה, שאל מי זה שסיפר את המעשה שהיה כתוב בספר ההיסטוריה. מה זאת אומרת? לפני רגע סיפרת את הסיפור, רבנו. אז בסדר, כשהוא סיפר את הסיפור הזה, רבנו כל הזמן הקשיב לסיפור היוצא מתוך פיו. אז לרגע הוא שכח מה יצא מפיו לגבי הסיפור שהוא סיפר, שהיה כתוב בספר ההיסטוריה, שהיה מהפכה בעולם. אז הוא שאל, מי סיפר את זה? אז הזכירו לו, הגיבור. זה שוב פעם, בגלל שרבנו לא ידע את זה. הוא ידע את זה באותו רגע שיצא מפיו הסיפור, הוא ידע את הסיפור. וכן, גם אני רוצה לדעת את כל הסוף, הגמר המעשה של הבן מלך שקיבל המלוכה מאביו בחייו, שממנו התחיל הסיפור הזה של השבעה קבצנים. ואמר לי אז רבנו, שבכל יום ויום משבעה ימי המשתה, בא בכל יום אחד מהשבעה קבצנים וברך אותם ונתן להם מתנה לדרשה. גם סיפר עמי מסדר הסיפור של הסכנים, זה ביום הראשון על הקבצן העיוור, מסופר שם על הסכנים בעלי הזיכרון, שכל אחד סיפר את הדבר הכי עתיק שהוא זוכר. היו כאלה שזכרו את יום הלידה שלהם, היו כאלה שזכרו איך הם היו בבטן של האמא, היו כאלה שזכרו שהם היו בתור נפש, רוח וכו' וכו'. ואומר רבי נתן שרבנו התחיל לבאר לו קצת את הזקנים האלה, את המדרגות של הזקנים האלה, שכל אחד היה לו זיכרון יותר עמוק. וגם דיבר עם מי מעניין מה שהתפאר העיוור, העיוור, אחרי שכל אחד מהסכנים סיפר מה הוא זוכר, העיוור התפאר שהוא לא זוכר כלום. ורבנו הסביר לי את זה. מה שהוא לא זוכר כלום, רבנו הסביר לי שהוא זוכר שהיה כלום. שעדיין לא הייתה שום הוויה. והתפלא על זה. מי התפלא על זה? רבנו. רבי נתן אומר שרבנו אמר לי, שזה העיוור בסיפור שאמר שהוא זוכר כלום, אז רבנו מסביר לרבי נתן שהוא זוכר שעדיין לא הייתה שום הוויה. ואומר רבי נתן, וראיתי עליו שהוא מתפלא על זה רבנו, כי זה התחדש לרבנו הדבר הזה במקום, אז הוא התפלא על זה. איך אדם היה במדרגה כזאת, שהוא זכר כשהוא היה כלול באינסוף בקדוש ברוך הוא, לפני שהיה הוויה. ואחר כך אומר רבי נתן, הייתי נחשף מאוד שיתחיל לספר את היום השני, ולא עלתה בידי. כי בתוך כך בא המשרת שלו ואמר, רבי, הגיע זמן סעודה, וערך השולחן לפניו לאכול, והוכרחתי לצאת מלפניו. אחר כך ישן מעט אחר אכילתו. אחר כך חזרתי אצלו ועמדתי לפניו וסיפרתי לפניו כמה דברים חדשות מענייני העולם. והרב מברדיצ'וב, שהייתי אז סמוך בשם, כן, סיפר לו לרב מברדיצ'וב כל מיני סיפורים מהעולם. ודיברתי עמו מעניין שכולם, כל העולם, מלאים דאגות, חסרונות, יש מלא צרות, יסורים. רבי נתן מספר לרבנו חדשות, שכל העשירים הגדולים חסר להם הרבה מאוד, וכל אחד מתלונן. אחר כך עניתי ואמרתי לפניו פסוק זה בקהלת. גם את העולם נתן בלבם, מבלי אשר לא ימצא אדם את המעשה אשר עשה אלוקים מראש ועד סוף. ככה רבי נתן זורק לרבנו את הפסוק הזה, אחרי שהוא הסביר לו את כל החדשות שהולך בעולם. ענה רבנו קפץ ואמר, זה המשך הסיפור שלנו, מה שאתה אמרת. ותכף שאל, איפה היינו עומדים בסיפור? ונבהלתי תכף מרוב הכיסופים שהיה לי לשמוע זאת, וישבתי לו בבעלה, אנחנו עומדים ביום השני של הסיפור. ענה ואמר, ביום השני חזרו והתגעגעו, שני הילדים שנעבדו ביער, התגעגעו שתבוא להם, שיבוא שני הקפצנים, שיבוא הקפצן שהיה אצלהם ביער והציל אותם, שיבוא לחתונה שלהם. וסיפר אז, זה היה יום רביעי, הוא סיפר את כל המעשה של יום שני. ואחר כך, בליל שבת קודש, סיפר את המעשה של יום שלישי ורביעי של החתונה, ואחר כך ביום ראשון סיפר את המעשה של יום החמישי של החתונה, של הקפצן החמישי, ואחר כך ביום שלישי של אחריו סיפר את המעשה של יום שישי של הקפצן שהיה בלי ידיים, ואחר כך סיפר את המעשה, ואחרי שסיפר את המעשה של יום שישי, עמדנו לפניו, ומישהו מהאנשיו התחיל לדבר, וסיפר לפני רבנו איזה סיפור, אמר רבנו, זה או זה? מה שאתה אומר עכשיו, זה המשך הסיפור של היום השביעי, של הקפצן שהיה בלי רגליים. ואז רבנו אמר, נראה לי שהעולם מספרים את המעשה שלי. הנה, אתם מדברים, אתם מספרים לי את המעשה, והיה רוצה מאוד לספרה את המעשה של היום השביעי, אך לא זכינו שהיא ספרה אז, ושוב לא סיפרה עוד. ובמקום אחר כתוב, שהוא אמר שמשיח יגמור את הסיפור של היום השביעי.
All right.